ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 697 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת, עדיין בגיהנום בעזה. 40,000 אנשי מילואים בדרכם לעוד סבב לחימה בעזה, עוד 20,000 ממתינים לקריאה נוספת, גם הם. לחלקם זו כבר הפעם הרביעית או החמישית, צריך לשפשף את העיניים היטב כדי להאמין. המבצע לחיבוש עזה יוצא לדרך, גם זו לא הפעם הראשונה שנכנסים ויוצאים מהעיר עזה. מחר יחלו הדיונים על חוק הגיוס, ההשתמטות החדש, בגרסת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט. הוא מכוון, על פי פרסום, להקפיא את המעצרים, לבטל את הסנקציות ולגייס אלפי חרדים באופן מיידי. ארגוני המשרתים רואים במהלך הזה אפליה בין דם לדם. חשוב לחזור בהקשר הזה שוב. יותר מ-1,000 אנשי מילואים פוטרו בגלל השירות בכל מיני תירוצים לא הגיוניים. הנושא הזה נידון בכנסת לפני כחודש, בוועדה שבראשה חברת הכנסת נעמה לזימי. זה כל הזמן רלוונטי, ועכשיו, עם גיוסם היום של ה-40,000 הנוספים, עוד יותר. אנשי המילואים משלמים את מחיר הנאמנות שלהם, מתייצבים לכל קריאה, עוזבים בית ומשפחה ויוצאים למשימה, גם אם יש הרהור ומחשבה שנייה. אגב, לא רק הגברים, בנות הזוג נאלצות לוותר במקרים רבים על חצאי משרות משום הפניות לילדים. יורדות לחצי או לרבע משרה, ומאיפה יבוא הכסף? לזה קוראים אבטלה עקיפה, והמדינה מפסידה מיסים במיליוני שקלים. הבוקר דיברנו ב-7-9 עם שבות רענן, מייסדת פורום נשות המילואים ניקים, זה מה שהיא חושבת על חוק ההשתמטות.
אם אתם רוצים באמת להתגייס, והסיפור שלכם זה איך להתגייס ולהישאר חרדים, ולא רק איך לקבל את הכסף ולתת לנו לחנק מתחת לאלונקה לבד, אז זה צריך להיות מבוטא בהסכם הזמני שאותו אתם רוצים לקדם, ואל תעבדו עלינו.
מיד נדבר עם רב סמל במילואים עומר בן חמו, אבא לשלושה ילדים קטנים. בדיוק עכשיו הוא בדרך לעזה, לסבב מילואים חמישי. עם תת אלוף במילואים ראם המינוח נדבר על העלויות של כיבוש. כיבוש עזה ושליטה ברצועה כולה לאורך זמן, וגם הכנרת מתייבשת, כמה מתקרבים כבר לקו השחור, והאם יוזרמו לראשונה. מים מותפלים לכנרת, נשאל את מנהל רשות המים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? הכל אחרי הכותרות הכלכליות. הרשות להגנת הצרכן הודיעה שתקנוס את רשת קרפור ב1,860,000 שקלים, לאחר שנמצא שהרשת התעתה את הצרכנים, ובין השאר לא הציגה מחירים על מאות מוצרים. הממונה על הרשות להגנת הצרכן, תת ניצב בדימוס קובי זריהן, מפרט.
בעקבות ביקורות שוטפות שאנחנו עורכים, ערכנו גם ביקורת בסניפי קרפור, מצאנו שם מספר ליקויים, גם מוצרים ללא מחירים, גם סימון מטעה של ארץ ייצור, מחירים שלא תאמו לקופה. בכל הקשור לסימון מחירים ולמידע שמגיע לציבור מהרשתות, הכל יהיה שקוף, מלא ואמין אל מול הצרכנים, ואנחנו נדע כמובן שכל העוסקים יעמדו בתנאי החוק.
בית המשפט העליון דחה את ערעורה של איילת יונגסטר, מנהלת מחלקת פולין בחברת טיולי הגשר לעולם, שהורשעה בפרשת קרטל המסעות לפולין. עורך הדין אופר מאוס, סגן היועצת המשפטית פלילי ברשות לתחרות, אומר לאיפה הכסף שבית המשפט הנחה כי יש להחמיר בענישת עבירות מהסוג הזה.
הנאשמת הודתה והורשעה ביחס לחלקה בפרשיית קרטל המסעות לפולין, שעוסקת בתאום בין החברות המרכזיות בענף שתאמו לא להתחרות אחת בשנייה על הוצאת משלחות של בתי הספר. בית המשפט העליון אישר את מולטונת המאסר שנגזר עליה, ושלח בכך מסר מאוד ברור לחלל השוק, שבעבירות על חוק התחרות יש להטיל עונשי מאסר משמעותיים, גם במקרים של נסיבות אישיות מורכבות.
ידיעה אחת לסיום, ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק הפועלים לאור צעדי קיצוצים ושינויים ארגוניים שהנהלת הבנק מקדמת. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. כ-40 אלף חיילי מילואים החלו להתייצב מהבוקר, כהכנה למבצע מרכבות גדעון ב', יש עוד 20 אלף בדרך, אני אראה איך יתקדם המבצע הזה, ולאן זה יגיע, לאן נגיע איתו. רב סמל במילואים, עומר בן חמו, לוחם מילואים, קיבל צו, בפעם האיזה, עומר?
והסבב החמישי
שלך, וואלה. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? אני שומעת שאתה בדרכים מכאן לכאן.
כן, אני במחנה חיול במרכז הארץ, נערכים לוגיסטית, מתחיילים, ויורדים לכיוון הרצועה.
שזה קורה כבר היום, יותר מאוחר, כנראה. תגיד, לפני שאני אשאל עוד נדבר תכף על חוק הגיוס, לוחסן השתמטות של ביסמוט, כי מחר יש פגישה מכרעת בעניין הזה, היו איזה ספקות לגביך? חשבת פעמיים, אתה אבא לתאומים, נכון?
נכון.
בני כמה?
9 חודשים. נולדו לי בסיבוב בלבנון.
וואו. והאישה בבית ומטפלים בילדים, חשבת, היו איזה הרהורים, התייעצויות עם זוגתך, משהו, או שבאוטומט אתה ישר הולך?
כאילו אני מבדיל בין שני דברים. אחד, האם היה קושי מאוד רציני, בעיקר מול הבית, מיוחד אחרי אוגוסט, עכשיו גם עוד פעם אני נעלם בטח, חד משמעית. האם היה איזשהו ספק או סימן שאלה? לא. העניין הזה של מה שקרה בשביעי באוקטובר, הוא לא עוזב אותי, ואני מאמין שהוא לא עוזב אף אחד מאיתנו, והחטופים כמובן, אני כל הזמן שם את זה לנגד עיניי.
איפה אתה משרת, אם אפשר לומר? לפחות למה אתה שייך? אלא אם כן, זו יחידה סודית.
אני לא יודע אם אפשר להגיד, אבל אני בגדוד מילואים של יוצאי יחידת אגוז.
הבנתי. טוב, את זה כן אפשר להגיד. כמה מתוך היחידה שלכם גויסו שוב בפעם החמישית?
כמעט כולם. חלק לא בפעם החמישית, היה כל אחד עם הסידור שלו, אבל כמעט כולם התגייסו. האמת שאם היית אומרת לי בתחילת המלחמה, ששנתיים אחרי זה אנחנו נעמוד עדיין על כמעט 100% גיוס, לא הייתי מאמין.
שזה באמת...
חלק באים בחיוך, חלק באים בשיניים, אבל באים.
שזה באמת יוצא דופן. עכשיו, מה אתה עושה באזרחות?
באזרחות אני עורך דין.
שכיר או עצמאי?
אני שכיר.
ולא דובר על פיתורים, כי בדיוק ככה היום קראתי איזשהו מאמר, שפיתרו כבר יותר מ-1,000 אנשי מילואים. אצלך זה לא עומד על הפרק? לפחות לא במשרד שלך?
אצלי זה לא עומד על הפרק, יותר מזה, אני עורך דין של עמותה של מילואימניקים, שנקראת מילואימניקים דור הניצחון, אם שם לא יהיה יחס טוב למילואימניקים, אז אני לא יודע איפה.
הבנתי.
אבל אין ספק שאתה מסתכל קדימה, או על קידום, או אפילו על תוכניות שאתה בונה בסוף דברים, 3-4 חודשים קדימה, אין לך, אין אופק, וגם יודעים חודשיים לפני שאתה מתגייס. אז סדר, אז יש דברים שאי אפשר לתת לך, או פרויקטים שאתה לא יכול להוביל. זה ברור שיש לזה השלכות.
תגיד, לכמה ימי מילואים גויסת הפעם? בפעם החמישית?
הצו הזה הוא כמעט ל-90 יום.
90 יום, וואו.
כן, כמעט.
טוב, בוא נדבר על עוד משהו. תראה, ציינתי קודם את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, מחר יהיה דיון חשוב בעניין הזה עם כל מיני ארגונים, אני מניחה שגם דור הניצחון יהיה שם בפנים. וביסמוט מקדם את החוק בצורה כזאת, המעצרים יוקפאו, הסנקציות יתבטלו, והוא מסיק מזה שאלפי חרדים יתגייסו מיידית. אתה מאמין בדבר הזה?
תראי, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי כל סביב היומיים האחרונים עם ילדה לכיתה א' ולהכין את הציוד לצבא, אני לא יודע בדיוק כל פרט.
אז רגע, דיברת על תאומים, דיברת עומר על תאומים, אז גם תאומים בני 9 חודשים וגם ילדה באלף?
כן, נכון, אז לא הייתי סביב וכל סביב חוק אצל ביסמוט, אני אגיד את העיקרון שזה נראה לי הזוי שצריך להגיד אותו, אבל אני אגיד אותו כי הוא צריך להאמר. אין דבר כזה שאנשים חיים פה, נהנים פה, הם חלק מהמדינה בזכויות והם לא היו חלק מהחובות. עכשיו מה בדיוק הדרך, אם זה הדרגתי, אם זה בזבנג, אם זה באמצעי כזה או אחר, אני לא יודע. אבל לעשות איזשהו בלוף שאין לו באמת השלכות, זה לא עבד ב-70 שנה האחרונות וכנראה זה גם לא יעבוד קדימה.
אם זה לא יעבוד קדימה, אז אוי ובוי מה יקרה למדינה.
אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד מבחינת חייני המילואים, זאת אומרת, פחות, אני אדבר בשם כולם.
כן, ברור.
אני אדבר במה שאני מכיר, הנושא הזה הוא מאוד מרגיב, אבל הנושא המרכזי והדיבור המרכזי, זה הרצון לנצח, הרצון כבר לסבב אחרון, הרצון לגמור את המלאכה, לחסל את החמאס, לסוף צבא המילואים לא בנוי לזה שיקראו לו כל שנתיים, אנחנו בחוויית לחימה מאוד מוזרה בעזה, בתור לוחמים של גז וברקס ולהיכנס ולצאת, לי אישית יש חבר מאוד קרוב, שנפל בעקב מיתן בג'באליה בפעם הרביעית או החמישית, זאת אומרת החוויה שלנו בתור לוחמים, לוחם אומר, נותנים לו כיוון, תכבוש את השטח, קח אותו, תשמיד אויב, זה מה שאנחנו יודעים.
כן, אבל
אנחנו לא יודעים את מה שקורה עכשיו. עכשיו, אם אתם חושבים, אני אומר, הממשלה, הצבא, אני מפנה את זה לכולם, אם אתם חושבים שאתם יכולים לנצח, קחו אותנו ולכו איתנו עד הסוף, אנחנו מגיעים שוב ושוב. אם אתם לא יודעים לנצח, אז לכו הביתה. אי אפשר להמשיך למלחמה הזאת 10 שנים.
כלומר, אתה מתאר פה בעיה כפולה, והשאלה אם, אתה יודע, אתמול דיברנו בתוכנית אחרת, בתוכנית הבוקר שלנו, עם רען חרדים, והוא ציפה, אתמול היה יום גיוס חרדים לחילות קרביים, הוא דיבר איתנו על מאות, הגיעו 10 בודדות. אנחנו לא רואים שום תקווה לעניין הזה, ואתה מדבר איתי על שני דברים שהם מקבילים, הם לא יכולים להיפגש. אז מצד אחד אתם תאבדו את הכוח, מצד שני, מבטלים להם את הסנקציות, זה מה שרוצה ביסמוט, אז מה יהיה?
אני לא יודע מה יהיה, אני יודע אבל שבסוף חייל לידי אני לא יכול להכריח אותו להסתער, צועקים קדימה, הסתער בסוף לכל החלטה של כל חייל, הוא מסתער או לא, אני לא יודע להביא אנשים בכוח להסתער ולסכן את החיים שלהם, אני לא יודע אם נולד החוק שיודע לעשות את זה. אני כן יודע שהמדינה נותנת המון פריבילגיות והמון זכויות, והגיע הזמן שיהיה קשר ישיר בין הקשמת החובות לבין הזכויות. אני לא יכול להכריח אותו להסתער, אבל הוא לא יכול להכריח אותי לסבסד את אורח החיים הזה שבסוף הוא במוצהר נגד תרומה למדינה. זה איך שאני רואה את הדברים.
כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, רב סמל במילואים, עומר בן חמו, תודה רבה.
תודה
על כל
רבה.
מה שאתה עושה, על כל מה שאתם עושים. כן, בבקשה.
אפשר. להעביר את המסר, באמת, מהמילואים, אנחנו יוצאים עכשיו לכיבוש צפון הרצועה, אנחנו רואים חברים שלי שכבר בפנים בסיום מקדים, רואים תוך כדי אוכל ומזון נכנס, אנחנו באמת מבקשים, תנו ללכת עד הסוף, להכניס אוכל ומזון, אל תכניס אוכל שאנחנו נלחמים, אנחנו לא רוצים לעבור בית בית דרך אזרחים, רוצים להילחם, להשמיד שטח, לכבוש אותו, לתפוס, לנצח ולגמור את האירוע הזה ולהחזיר את המדינה לשפיות.
אמן, מצטרפת אליך. עומר בן חמו, תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה.
שמור על עצמך.
תודה.
פרסומת קצרה ותכף נשאל מי ישלם את עלויות המלחמה.
מתחדשים לחג עם מקררי הייסנס ומקבלים יצרן קרח או שואב אבק מתנה. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון היבואן הרשמי קבוצת חטיוד.
עכשיו נגיד שלום לתת אלוף במילואים, רואה החשבון ראם המינוח, לשעבר כמובן היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל. שלום ראם המינוח.
שלום.
אנחנו מדברים פה לא מעט, ובוא נלך קדימה, כיוון שדיברנו עכשיו עם איש המילואים, שהוא ממש עכשיו בדרך לעזה, בוא נדבר על העלויות של הכיבוש המחודש של עזה, וכמה זה יעלה לנו, כלומר, לאן זה ילך גם, תכף נדבר גם על הרמטכ"ל, ולדיון שהיה בקבינט המורחב, אבל קודם כל בוא נתמקד בפעולה הזאת, שתיקח כנראה לא מעט זמן.
אוקיי, אז בואו נבין שנייה אחת את העלויות, אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, כרגע אנחנו נמצאים בתוך עזה, עוד לפני שהרחבנו את הפעולה. עצם זה שאנחנו נמצאים כרגע בפנים, עולה לנו בערך 130 מיליון שקל ביום, או במונחים שנתיים, 50 מיליארד. זה עוד לפני שאנחנו מבצעים בעצם את הכניסה או הדחיקה שלהם ממרכז העיר עזה. הדחיקה הזאת, או השלב הבא שאליו אנחנו מתכוננים, יעלה סדר גודל מה-130, כנראה שאנחנו נקפוץ לבערך 220 מיליון שקל ביום, זאת אומרת אנחנו לא נכפיל את זה מ-50 ל-100, אבל בקצב השנתי כנראה נהיה בקצב של 70 מיליארד. כל זה רק שלב הדחיקה שלהם. למה אני קורא לזה לדחוק?
כן.
אנחנו לא באמת מתכוונים, כמו שאומרים בתקשורת, לכבוש את כל השטח, אנחנו לא מתכוונים להתערבב איתם, מה שאנחנו מתכוונים לעשות, זאת לפחות התוכנית שנתבקש הצבא להכין, זה בעצם לדחוף את כל מיליון האנשים שנמצאים בתוך מרכז העיר עזה, מהמקום שהם נמצאים, לכיוון חוף הים, לכיוון המואסי.
אוקיי.
זו התוכנית.
אוקיי,
העלות הנוספת,
כן.
העלות הנוספת שיכולה להיות, זה מה שאנחנו קוראים, עלות להכשיר את המקום, לסדר את המקום, התשתיות. כי בעצם אלה שנמצאים במרכז העיר עזה, שנפגע מעט יחסית מתחילת המלחמה, יש להם תשתיות, יש שם בית חולים, יש שם קופות חולים, יש שם כל התשתיות נמצאות שם.
שזה אומר עלינו, כלומר, אם אנחנו כובשים או משתלטים, כמו שנוהגים לקרוא לזה במחובס, אז אנחנו משלמים את זה, כלומר, ישראל משלמת את זה, וזה אנחנו, האזרחים בסוף.
אז קודם כל אנחנו, הכל אנחנו משלמים. אף אחד לא עומד להשתתף איתנו, אל תדאגי, לא נצליח לגבות מיסים.
לא, אני מודאגת, לא דואגת שאיזה מדינה זרה תשתתף איתנו. זה אנחנו.
במקום שאנחנו נשלוט, אף אחד לא ישים 50 שקל.
נכון.
הכל עלינו. ופה, כשאת מדברת על התשתיות, אז השאלה היא, מה אנחנו רואים את המצב? כי במקור, הכוונה הייתה לשקם שם איזושהי תשתיות בסיסיות בכמה עשרות מיליארדים. במשך כמה חודשים, ואז להיכנס, לדחוק אותם בעצם לשם. כרגע נראה שאנחנו מתחילים לדחוף אותם, עוד לפני ששיקמנו את התשתיות, מה שאם את שואלת אותי, מרמז כנראה שמישהו חושב שתהיה עסקה, או שיהיה משהו אחר, ולא באמת בסוף זה יהיה.
לא, כי הרמטכ"ל מדבר אתמול על שליטה ביטחונית, ולשליטה ביטחונית יש מחיר, וזה להרבה נכון. מאוד זמן, כלומר, נכון, את כל זה צריך לקחת בחשבון.
נכון, בוא נחדד רק את המילים שאמרת, כי הן מילים נורא חשובות. שליטה ביטחונית, להבדיל ממלחמה, זה שני דברים שונים. הדין החל כשאנחנו במצב של מלחמה, הוא דין שאומר שיש דברים מינימליים שאתה צריך לדאוג, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות... יש דברים מאוד בסיסיים. הדין החל כשאתה שולט ביטחונית, והוא תחת שליטתך, ריבונות צבאית, ריבונות אזרחית, הוא אחר לחלוטין, ואתה אחראי על הכל. זה החל מחיתולים, דרך טיפת חלב, קופת חולים, בתי חולים, כמובן המבנים שהוא צריך לגור בהם, כמובן ביוב, חשמל, מים וכו'. תשתיות מינימליות, 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 אם נרצה לעשות באזור המואסי, לחצי מיליון שנמצאים שם ועוד מיליון שאנחנו שואפים לדחוק לשם, זה עשרות מיליארדים, זה משהו בין 60-70 מיליארד שקל, זה מינימום. מעבר לזה, אם נעשה את זה, ונמשיך לשלוט שם, אז עלות השליטה גם היא תהיה עשרות מיליארדים כל שנה. תחשבי שהיום אנחנו מוצאים 50 מיליארד שאנחנו לא ממש שולטים בהם, שאנחנו לא ממש עושים פעילות עצימה. אנחנו נמצאים ב-80% מהשטח, באזור שבו אין אוכלוסייה, okay. ולמרות זאת אנחנו מוצאים בערך 50 מיליארד. זה מספרים עצומים, בואי נגיד שמדינת ישראל תתקשה מאוד לשלם סכומים כאלה.
איזה מחירים יש לזה? כלומר, מאיפה נממן את הסיפור הזה, את העלויות האלה? כבר סיכמנו שזה הכל עלינו, אבל זה לא רק עלינו. יש דירוגי אשראי, בינלאומיים וכו'. יש פה הרבה מאוד סיכונים מסביב, וזה לא דבר שנגמר מחר. זה סיפור לאורך שנים, אם לא יותר מזה. הרבה שנים.
הדירוגי אשראי, כדי שאנשים יבינו, מחפת לאנשים דירוג אשראי. דירוג אשראי אומר בעצם מה הריבית שאתה תשלם. זאת אומרת, זה, אתה, כמו שמישהו לוקח משכנתה, אז הוא קנה בית במיליון שקל, בסוף הוא מסתכל ואומר, וואו, שילמתי 1.5 מיליון.
נכון, נכון. זה בדיוק זה. בדיוק
גם
זה.
כאן, עכשיו, דירוג האשראי משפיע בעצם, אותו דירוג אשראי, אותם מדרגים, משפיע על אחוז הריבית שאנחנו משלמים. רק כדי לעשות, לסבר לנו את האוזן, אנחנו חידשנו, נגיד, לפני חצי שנה, אג"חים בני כמה שנים. חידשנו אותם בריבית כפולה, את חלקם בריבית כפולה. כפולה. אנחנו קפצנו לעלות ריבית שנתית שהשנה כנראה תגיע לאזור ה-60 מיליארד. רק העלות הנוספת, כרגע שהגדלנו את התקציב, בסדר? את תקרת ההוצאה בערך ב-31 מיליארד, yeah. רק זה הוציא דוח האוצר, שאומר שרק זה יעלה לנו בריבית השנה בלבד 1.7 מיליארד שקל. רק הריבית, רק על החריגה.
שנייה, יש תקציב מדינה מיועד לדבר הזה?
התשובה היא לא. זאת אומרת, המצב כרגע הוא כזה. בעצם יש בחוק במדינת ישראל, מאז 1992, יש כמה מגבלות, לא ניכנס לכולם, אחת המגבלות נקראת מגבלת ההוצאה. מגבלת ההוצאה אומרת שבכל שנה את יכולה להגדיל את כמות ההוצאות שמדינת ישראל מוציאה על משרדי הממשלה, באחוז מסוים. אם את רוצה להגדיל מעבר לזה, את צריכה חקיקה ראשית, את צריכה חוק שיגדיר שאת רוצה להגדיל. השנה, פעם ראשונה, מאז שחוקק החוק הזה, הגענו למצב שאנחנו בחריגה מטורפת של מעל 30 מיליארד. שימי לב, זה חריגה מתקרת ההוצאה הזאת. זאת אומרת, גם אם יהיה לך את ההכנסה הזאת, גם אם את יכולה לגייס את הכסף, לא משנה מה, זה לא עוזר לך.
אני אשאל אותך את... לסיום, לסיום, רואה חשבון המינוח, כמה הסתבכנו?
זה נראה מאוד לא יפה, זה נראה מאוד לא טוב. כשמסתכלים, חברות הדירוג מסתכלות, הן רואות מצד אחד חריגה מאוד משמעותית, שהם אפילו לא מבינים איך היא תיסגר, כי היום אומרים כבר לפרסם בעצם את תקציב 26, והוא עדיין לא פורסם.
נכון.
הם גם לא מבינים מה הולך לקרות בעזה. מצד שני, אני אומר עוד פעם, צריך לזכור גם בצד השני, הם גם רואים את המכה שחטפו לבנון, סוריה ואיראן, ואומרים, אוקיי, אולי לישראל, המקום, המצב שלה בשכונה, קצת פחות מסוכן.
אז כמעט שנתיים, איראן הייתה 12 יום, יש הבדל גדול. וגם נכון, בתוצאות, גם בתוצאות. אוקיי.
הם מסתכלים על תמונת המצב, עד כמה השהייה שלך פה היא מסוכנת. ובמובן מסוים, שהייתנו פחות מסוכנת, אחרת היינו רואים דברים הרבה יותר גרועים בכלכלה.
אוקיי, נעצור פה. תת אלוף במילואים רואה חשבון ראם עמינח. תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו הקשבנו ואנחנו הפנמנו גם. תודה רבה. להתראות. אנחנו עוברים לרעות מתתיהו ארגון לדיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
דודוב.
כולנו יודעים לצערנו שהכינרת מתייבשת וזה רע מאוד, אבל ככל הנראה בקרוב יוזרמו מי ים מותפלים לכינרת. נדמה לי שזו החלטה היסטורית, אנחנו רוצים לבדוק את הסיפור הזה בעזרתו האדיבה של יחזקאל ליפשיץ, שהוא מנהל רשות המים. שלום יחזקאל.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל, החלטה היסטורית, ולמה החלטתם על המהלך הזה?
אז קודם כל, ההחלטה על הקמת התשתית הזאת נולדה לפני מספר שנים, בעקבות ראייה עתידית, שאנחנו לא יודעים מה הטבע, או בעצם כמה גשם יהיה לנו בשנים הקרובות, ולצורך שימוש במים מותפלים לתגבר את מילוי המים בכנרת, הוחלט על הקמת הפרויקט על ידי חברת מקורות שהיא הקימה אותו. אז רשות המים הנחתה את חברת מקורות להקים למעשה צינור שאפשר לדמיין אותו, צינור שמגיע מהים התיכון, דרך מתקני התפלה כמובן, עד לאזור המושבה מגדל, באזור הכינרת, ומשם נוכל להזרים מים מותפלים מהים התיכון לכינרת.
זה מעניין מאוד כמה זמן ייקח לעשות את כל הסיבוב של הצינור הזה, מי הים התיכון, דרך מגדל ועד לכינרת.
אז הפרויקט למעשה כבר הושלם. כלומר, באמת? אנחנו השלמנו את הפרויקט הזה לפני כשנה וחצי, אז מפלס הכינרת היה גבוה, ולכן לא נזקקנו להשתמש ביכולת של הפרויקט הזה, להוליך מים מותפלים לכינרת. ולמעשה, אני אומר את זה אולי אפילו קצת בצער, הזכרת לפני כן את החורף האחרון, שהיה באמת שחון בצורה נכון. מאוד מאוד קיצונית. לא רצינו להשתמש בפרויקט הזה, אבל אנחנו לשמחתנו יש לנו את היכולת להזרים מים לכינרת, ואנחנו משתמשים בו אולי אפילו קצת יותר מוקדם ממה שחשבנו.
כמה אנחנו קרובים לקו השחור, מה שנקרא?
לא, יש לנו זמן עד הקו השחור, אנחנו כרגע מתקרבים לקו האדום, שכמובן הוא לא קו רצוי, אבל רק לסדר את האוזן, בחורף הזה למעשה הכינרת באופן חסר תקדים, פשוט המפלס לא עלה. וזה דבר שלא חזינו אותו בעבר, בעצורת באמת הייתה חריפה מאוד, והיכולת הזאת של הזרמת המים מותפלים לכנרת היא ייחודית בעולם, היא אפשרת לנו להעלות קצת את המפלס. אני רק רוצה אולי טיפה לצנן את ההתלהבות, ולא שאנחנו נפתח את צחר דגניה בתום ההזרמה הזו, אלא אנחנו נזרים כמות מוסמת של המים לכנרת, היא תעלה את המפלס בחמה סנטימטרים, אנחנו למעשה מנצלים את חודשי החורף שבהם צריכת המים, הביקוש למים יורד, ולמעשה ניתן להזרים את המים המותפלים שמיוצרים כל העת לימת הכינרת.
למה לא עשיתם את זה עד היום? אגב, אתה אומר ששנה וחצי הצינור הזה קיים והיה אפשר לעשות את זה, כי לא הגעתם עדיין למה שנקרא לקו השחור, בוודאי שלא.
נכון, מפלס הכנרת, לשמחתי, החל משנת 2018, אז למעשה הסתיים רצף של שנות בצורת בין השנים 2013 עד 2018, הרצף הזה הסתיים, ומאז 2018 חווינו שנים גשומות ומסמכות, והמפלס הלך ועלה,
נכון.
ולמעשה פשוט לא היינו צריכים, לשמחתנו, כי לא נזרים מים שאחר כך נצטרך לפתוח את צחר דגניה ולאבד אותם במורד הירדן. אנחנו כל הזמן מנצלים את מקורות המים בצורה כזו ש... אנחנו נשמור על מפלסים גבוהים מספיק, אבל לא גבוהים מדי, כדי לשמור מים לשנים הרבות קדימה.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר על העלויות של הפרויקט הזה. כמה זה עולה לנו?
הפרויקט עצמו שהוא שלם עלה כ-800 מיליון שקלים, וזו למעשה אולי תעודת הביטוח, תעודת ביטוח די יקרה, נכון? לכולנו יש ביטוח על הרכב וביטוח על הדירה, ולמעשה מה שרכשנו פה, משק המים רכש, תעודת ביטוח, כדי שנוכל להזרים לכינרת, לשמור עליה כאוגר אסטרטגי, שיוכל לספק לנו מים, גם בשנות בצורת, וכמו שאמרתי, אנחנו מנצלים את תעודת הביטוח הזו, ומזרימים מים להימה.
תגיד, אתם כבר יודעים משהו, הרי החזאים שלנו יודעים לחזות העתיד לפחות, אתה יודע, פלוס מינוס, אתם יודעים מה התחזית לחורף פחות או יותר?
אז אנחנו יודעים שני דברים. דבר ראשון, אנחנו יודעים ששנות בצורת לצערי מניתוח ההיסטוריה מגיעות ברצף. ולכן השנה הזו שהגיעה אחרי שנות שנים גשומות יחסית, אפילו אחרי רצף נדיר של 5 שנים גשומות, חלקן מעל הממוצע, אמור להגיע עכשיו רצף של שנות בצורת. כמובן כולנו כל הזמן מתפללים שהגשם יגיע וכולנו נחזור לראות את השפיעה בנחלים, במיוחד בצפון הארץ. כרגע התחזית לחורף הקרוב שהוא יהיה מתחת לממוצע, אנחנו לא יודעים עדיין כמה, כי התחזית הכי טובה מתקבלת בחודש מרץ, בסוף החורף, אבל כמובן שאנחנו לא מחכים, אלא נערכים לחורף שחון, אנחנו מקווים שהוא לא יהיה שחון, ושהוא יפתיע לטובה. עוד דבר נוסף, עוד יתרון נוסף שאנחנו יכולים להרוויח מהפרויקט הזה הוא שיקום נחל סלמון. רשות ניקוז כנרת מבצעת כרגע עבודות להסדרת ההזרמה בנחל, ולאחר מכן ההזרמה הזו שהיא תגדל בחודשי החורף היא תהפוך להיות קבועה בכמות מסוימת שתחיה את הנחל הכל כך כל כך יפה בצפון הארץ, ותהיה זרימה קבועה של המים בנחל עד לכנרת, ואנחנו נוכל להגדיל אותה כאשר יהיה לנו כושר ייצור שהוא יהיה עודף על כן. הביקוש, נוכל להזרים כמות יותר גדולות לכנרת.
בואו נחזור לסיום ממש, יחזקאל ליפשיץ מנהל רשות המים שוב, לנושא שכבר אמרת משהו בהקשר הזה, כמה זמן אתם תזרימו את המים המותפלים?
אז אנחנו מדברים כרגע על הזרמה שתחל בחודש אוקטובר ותהיה במשך מספר חודשים. ככל שיתאפשר לנו, אנחנו ננצל את כושר הייצור של מתקני התפלה, נזרים במורד הנחל, מורד נחל סלמון, לכנרת, וברגע שיסתיים החורף, אנחנו נצטרך לפנות את המים המותפלים לצרכי משק המים המקומי כמובן, וכמו שאמרתי, הזרימה תישאר קבועה במורד הנחל, היא תחיה את הנחל, זרימה בכיף יותר נמוך. בחודשים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו נגדיל את הזרמה לכנרת כדי להושש ולהזרים מים לאוגר האסטרטגי.
והצינור הזה נשאר לכל מקרה.
נכון מאוד.
שלא נצטרך אולי בעתיד. נכון. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, תודה רבה שדיברת איתה.
כסף, עם ענה דודוב.
עכשיו בואו נדבר על מרכז חדשנות, כנרת KIC, שמציע בית לסטארט-אפיסטים ולסטארט-אפים, מעבדות מתקדמות, שיתוף פעולה עם האקדמיה וחברות טכנולוגיה שכבר פועלות במקום, וכל זה עם הקרן הקיימת לישראל. ואנחנו אומרים שלום לדוקטור דורון מרקל, המדען הראשי של הקרן הקיימת לישראל, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום. קודם כל, מה האיחוד של הדבר הזה? דבר איתנו.
תקשיבי, זה באמת אירוע מיוחד. קודם כל, לפני 5 שנים נוצרה שותפות משולשת של קק"ל, מכללת כנרת וצמח מפעלים. מהשותפות הזאת נולד ה-KIC, ה-Kinneret Innovation Center, המרכז החדשנות שפועל כמו כבר 5 שנים, אבל עכשיו אנחנו הולכים להשיק מחרתיים את בית המדע והחדשנות כקק"ל צמח כנרת, כלומר לתת תוספת של מדע, מעבדות, כיתות לימוד אל מרכז החדשנות, והשילוב הזה של מדע וחדשנות הוא שילוב מצוין, כדי שכל אחד תומך בשני.
אז בוא תסביר לנו איך זה יעבוד בדיוק, ואיך באמת אחד יתמוך בשני, מה זה יעשה לכל אחד מהגופים האלה, לכל אחד מהחברות האלה?
תראי, קודם כל, אנחנו מדברים על מדע וחדשנות, אז החדשנות זקוקה למדע ומעבדות כדי לתת תשובות לאתגרים ושאלות בפיתוח של הסטארט-אפ. המדע זקוק לסטארט-אפים ולחדשנות כדי להיות יותר יישומי. בעצם אנחנו מדברים על מרכז חדשנות קק"ל צמח כנרת, שהוא מהווה פלטפורמה לסטארט-אפים. עד היום כבר 5 שנים, בכל שנה בין 20 ל-30 סטארט-אפים עוברים אצלנו במייצים האקסלרטורים, ונכון שבסטארט-אפים היחס ההצלחה הוא לא גבוה, אבל עדיין כשיש לך מספר כזה גדול של סטארט-אפים שעוברים, יש ממש הנאה של חברות שמתבססות בצפון, והנה זה הולך וקורה, אני אומר, זה כבר עבד, אבל הנה עכשיו אנחנו משיקים את הבניין שישלב גם מעבדות וגם מרכז חדשנות בכנרת.
אוקיי, דוקטור מרקל, עכשיו בוא נדבר על זה, על מצב הטכנולוגיה, אנחנו יודעים מה היה בצפון, שנה קשה מאוד, ומה המצב חברות הטכנולוגיות בצפון?
צריך להגיד באמת, וחשוב מה שאת אומרת, כי באמת החזון שלנו היה לפתח את הגליל, גם את הנגב אגב, באמצעות מרכזי חדשנות, אבל המלחמה טרפה את הקלפים. וכיום הגליל זקוק לשיקום, קודם כל שיקום פיזי, היישובים שנפגעו, יערות שנשרפו, אבל גם לשיקום אנושי, קהילתי, וזה בדיוק השיקום שמרכז חדשנות כזה הולך לתת, מפני שזה יהווה אבן שואבת, אינסנטיב לחוקרים, לסטארט-אפיסטים, לצעירים, לבוא לגליל, לגור בגליל, להתפתח מקצועית בגליל ולהחזיר את הצמיחה לגליל.
מה יעשו שם בדיוק? מה הנושאים? כלומר, איזה סטארט-אפים אתם יודעים שכבר בתכנון? מי מתעניין? שוטף אותנו.
מאוד חשוב, כי מפני שאנחנו עוסקים בחדשנות סביבתית אקלימית. אנחנו לא מקדמים חדשנות טלפונית או תחבורתית. אנחנו מתרכזים בעולמות, עולמות הליבה של קק"ל, שזה הסביבה והאקלים. זה הולך גם לאגריטק, גם לווטק, קליימטק כאמור, אבל הסטארט-אפים עוסקים בנושאים האלה. אני יכול לתת דוגמה מצוינת.
תן, בבקשה.
יש סטארט-אפ מדהים שגדל אצלנו, שנקרא FireWave, מערכת לגילוי מוקדם של שריפות יער. באמצעות, לא תאמיני, חיישני קול שמזהים את כל השריפה, מבדילים אותו מקולות אחרים, קולות רקע אחרים, ונותנים התראה מוקדמת מהירה מאוד להתחלה של שריפה.
שזה כבר עובד, או שזה עדיין בעבודה?
תקשיבי, זה די מדהים, כי לפני 3 שנים בא בחור, לא היה לו כלום ביד, השתתף במאית שלנו והתחיל לפתח. היום יש חברה, היום יש להם פיילוט ביערות קק"ל, שבשלושה יערות מפזרים היום את החיישנים האלה, והמערכת הזאת מתחילה לעבוד. זאת אומרת, לא רחוק היום שהבחור הזה כבר יעשה חברה שתמכור חיישנים גם ליערות בחול. אנחנו יודעים מה קרה בקליפורניה ובאוסטרליה.
נכון.
זאת אומרת, יש פה ממש הזדמנות. אני יכול לתת דוגמה אחרת.
אין לנו זמן לדוגמה, אבל כן שאלה, האם זה יגדיל את מצבת כוח האדם בצפון, שזה גם חשוב.
בהחלט. תראי, זה רק ההתחלה. הבניין הזה, חשוב להגיד, זה בניין של 7,000 מטר. 4 קומות, 7,000 מטר.
100%, השאלה היא, יאיישו אותו.
כבר 85% מאוכלס.
יפה.
יש חברות שכבר יושבות.
יפה. אוקיי.
הבניין הזה יהווה דלק לבניינים נוספים. הולכת להיות שדירה.
בעלות תשובה. יפה.
של 5 בניינים.
טוב.
וכך יהיו עוד מקומות עבודה בצפון.
בהצלחה.
אני חושב שזאת חגיגה גדולה.
לגמרי. דוקטור דורון מרקל, המדען הראשי של קק"ל. תודה רבה.
תודה רבה,
תכף בורסה, פרסומות. עכשיו נגיד שלום לרונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח התפחות. שלום רונן.
שלום ענת, מה שלומך?
סביר, אני מסתכלת על הבורסה, זה לא נראה טוב.
נכון, היום יום אדום בבורסה, ירידות שערים של 1.4% עד 1.8%, והמדדים המובילים, רואים את זה גם במניות הביטוח עם ירידה של מעל 4%.
וואו.
מניות הבנייה בירידה של מעל 2%,
והבנקים
בירידה של 1% ב3 עשיריות.
אוקיי, מה התשובה? למה זה?
הירידות האלה הן באות על רקע ירידות בשוקי חול היום. אנחנו רואים את ארצות הברית פותחת עם ירידות במדדים המובילים שמה של 1% ו2 עשיריות. דאקס הגרמניה יורד בכמעט 2%, חוצי 100 יורד בקרוב לאחוז. והירידות האלה משפיעות גם על השוק המקומי, שכמובן ניזון גם מהסביבה מקומית, מדינית ביטחונית שמשפיעה גם על השוק.
גם וול סטריט פותחת באדום.
נכון, המדדים בארצות הברית וגם באירופה. אנחנו גם רואים את הדולר מתחזק היום בעולם, לשער של 1.1641 כנגד האירו. וכל זה קורה על רקע המתנה הדרוכה של השווקים לדוח התעסוקה האמריקאי שיפורסם ביום שישי הקרוב, ויכריע רבות לגבי השאלה האם הריבית שם תרד בהמשך החודש.
כן.
וגם באירופה יש צרות היום. הצהרות הן בבריטניה, בגרמניה, יש שם הרבה שם חוששים גירעון מאוד מאוד גבוה השנה בשתי המדינות האלה, ובעוד מדינות אנחנו רואים את האגרות חוב של הממשלות שלהם היום בירידות די חדות, במיוחד
בצד. קיצור אחד מושך את השני כלפי מטה, אבל קודם כל בוא נדבר על הדולר שמתחזק לעומת השקל, עכשיו אני רואה 3.39.
כן, הוא התחזק, הוא איבד היום, השקל איבד היום אחוז מול הדולר בלקת השער היציג, וימשיך אחרי זה בין הבנקים להיחלש עוד יותר. שוב, זה נובע גם מהירידות בשוקי המניות בחול, שבדרך כלל משפיעות לרעה על שער השקל, וגם בעצם זה שהדולר בעולם מתחזק כנגד המטבעות המובילים, כמו האירו והפאונד הבריטי.
אוקיי, בוא נדבר רגע על הזהב לסיום, עוד כוכב.
כן, עוד כוכב, מגיע לשיא של כל הזמנים, עלה ב-41% בשנה האחרונה, עולה גם היום ב-8%. זה פשוט נכס, שהוא נכס שהמשקיעים אוהבים אותו בתקופה של מתיחות בשווקים, מה שנקרא נכס חוף מבטחים, וזה גם נכס שהוא פחות רגיש לעלייה באינפלציה,
כן.
וראינו היום באירופה שנתון האינפלציה סימן לעלייה מדהימה.
יותר בטוח. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח לטפחות, תודה רונן.
תודה רבה,
תודה רבה. שלום שלום. אנחנו סיימנו, תכף נפנה את הכיסא שלנו ל5. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, רעות מתתיהו ארגון ואליעזר בן יהודה.